מה? לא, אבל זה לא יקלקל כשאתה מסיט אותם? כלפי מעלה זה יהיה נחמד, בגעדים את זה. עוד קצת? לא יודע, אוקיי, אז
צריך עם השלט.
אה, עם השלט.
תראה.
ואין פה.
אפשר לחבוד אותו.
מה?
אולי אפשר לחבוד אותו.
טוב, נחכה. יש
פה ביד חימום?
אתה יודע מה, נשאיר את זה קצת, נראה, אם אני אתחיל להשתגע. למד. כן. אז אלה שני קטעים בתוך האחדות הכוללת. שמתי את כף ב' לפני כף, למרות שהנזיר כנראה חשב אחרת, אבל בין כך אנחנו לא עושים פה לפי כל המבנים שהנזיר עשה, שהם כאלה, הכל מתוחכם וכו'.
זה לא באורות?
מה, מה?
האחדות הכוללת זה לא באורות?
לא, לא. למה באורות? לא.
לא, לא. שאני שואלה עם הרב שאול, כאילו הרב שאול עביר על שיעורים...
כן, כן, כן. הוא השתמש במילה, בשם הזה, כדי לדבר על זה, אבל אם אני יודע נכון, הוא דיבר על זה בתוך ההקשר של הספר אורות, אבל לא בתוך, לא כאילו האחדות הכוללת. כי המילה האחדות הכוללת יכולה להיות גם שם טוב לתורת הרב קוק בכלל. להרבה מאוד דברים, כי באמת המילה אחדות אצל רב קוק היא מילת המפתח. אתם יכולים להגיד, מה החידוש? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זאת אומרת, זה כבר, משה רבינו כבר חושב שזאת מילה חשובה. אבל בכל אופן, יש כאלה ש... תמיד זה, כל הדברים הם נכונים, אבל יש דגש. ושאלה מה שמים, ואין ספק אצל רב קוק, העניין של האחדות והכללות, הכוללות והאחדות הם מילים מאוד מאוד חשובות. אז בואו נראה את קטע כ"ב ואז נראה. אחדות הרוחניות מאחדת בקרבה אחדות המחשבה והרצון. הרצון מתגלה בתבניתו. רק בשטחו החיצוני הוא אצלנו אופי משונה מהמחשבה והציור השכלי. כלומר, ההפרדה בין המחשבה והרצון זה רק בצד החיצוני. וההתאחדות הזאת, לעומת ההפרדה, מובילה אותנו לידי האחדות המוחלטה של כל היש. עד שהמציאות הגשמית והרוחנית אינם כי אם ערכים משתנים בלבושיהם. כלומר, האחדות של המחשבה והרצון יכולה לבוא לידי כך שבסוף אפילו החומר והרוח הופכים להיות רק רמות שונות של התגלות. ובאים המחשבה והרצון והמהותיות כולה בחוברת. והתעמקות המחשבה והגדלתה היא בעצמה הגדלת הרצון, והגדלת הרצון היא הגדלת המחשבה, ושניהם הם הגדלת המציאות הממשית, והגדלת המציאות הממשית היא הגדלתם. ונמצא שהתעלות הרצון היא מאשרת את המציאות ומפרה אותה ככל ההפריות של הפגישות המעשיות, כלומר כמו הדבר מעשי לגמרי, השגת הקניינים והאדרת החיים, הטבת המוסר והאדרת הדעת עומדים בשורה אחת. התפילה באה כאן בתור פעולה מחוללת את המבוקשים, לא רק בתור אחד מהקניינים שהמוסר צריך להם לשכלול יופיו, וההשגה המבוקשת של התפילה היא בעצמה הפעולה האידיאלית של החיים, המאחדת את הרצון עם המחשבה השכלית, ושניהם יחד עם המהותים הממשיים שבעולם החושים. אותם האלוהים שבנפש האדם פנימה בכל מכשיריהם, הינם מתגלים לפנינו על פי הספקלריה מהירה של האחדותיות הגדולה בתוך שביבים של המציאות הגדולה בכל תהלוכותיה. כלומר, מה שקורה בנפש האדם זה הקרנה, זה שביב קטן, זה מין גילוי קטן של כל מה שקורה בכל המציאות. וכל הגודל והקוטן הנמדד בערכים הנפשיים, כל התבניות השונות, כל התשוקות וכל מסעות הנפש הפרטיות, הינם לנו חזות הכל כקרני פוינהופר למדוד על ידם את הסיגובים המוחלטים. תכף נראה מי זה פראונהופר הזה שמזכיר אותו. כפי ערך מעלתו של האדם, של הגוי בפנימיותו, כן יהיו ערכיו עוברים את גבולי הצמצום ובוקעים ועולים למרומי מרחבי אינסוף, וכן יהיו קביעות דעותיהם לאורים כלליים, ומידותיהם מנצחות להיות באחרית הימים מידות כל אדם וכל יצור, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל השם שברפו השם כל ישראל ומלכותו מכל משל. יש כאן אמירה ראשונה ושנייה, כאילו שני שלבים באמירה, שכמובן שני השלבים קשורים אחד בשני. אז נתחיל קודם בדבר הראשון, העניין של אחדות המחשבה, הרצון והמהות, או קודם כל אחדות המחשבה והרצון. אז אנחנו פעם דיברנו על הדבר הזה, וזה נושא מאוד מאוד הייתי אומר יסודי, שרב קוק חוזר עליו בכמה וכמה קטעים, ואנחנו רואים פה את אחד הקטעים שרב קוק עוסק בשאלה הזאת של אחדות החוכמה והרצון. כאן זה אחדות המחשבה והרצון. והטענה של רב קוק שבתחילת הבריאה, כך הוא אומר, נדמה לי שזה קטע שלמדנו אותו פעם יחד, בתחילת הבריאה הייתה אחדות ראשונית כזאת, והאחדות הזאת כאילו מתפרקת. כלומר, מה שאתה נצא, צריך לדמיין לעצמכם את החשיבה הזאת, זאת החשיבה הקבלית, הוא מאוד פשוט חווה אותה, לא כמושגים מופשטים ותיאורטיים, אלא הוא חווה אותה כחוויה פנימית, שיש איזו אחדות ראשונית, והאחדות הראשונית הזאת מתפרקת כאילו. מה פשוט מתפרקת? היא מתפרקת לא במובן של איזה דבר שמתפרק, אלא כאילו היא יוצאת החוצה, כאילו תחשבו על איזו אחדות ראשונית שהיא מתפשטת, נאמר ככה. ובהתפשטות שלה היא גם מתפרטת ומתפרקת, זאת אומרת, האחדות הזאת פתאום נחשפת כבחינות שונות. מה שלא ראית מקודם, כיוון שזה האחדות אחת, פתאום על ידי ההתפרטות של זה, פתאום אתה יכול לזהות בזה בחינות שונות, שבעומק הם אחדות אחת, אבל כשאתה מתחיל לעבוד על זה, זה כמו שאתה עושה, אתה רואה שזה מושג מסוים, אתה רואה אותו, אתה חושב זה מושג, אתה מתחיל לחשוב עליו, פתאום אתה רואה שבעצם יש בו פן כזה ופן כזה ובחינה כזאת ובחינה כזאת, אתה כאילו מפרק אותו לאיזה מין יסודות שיש בתוכו. אז אומר רב קוק, ההוויה, אפשר לדמיין לעצמם את ההוויה כמין ראשית, שהיא משהו אחדותי לגמרי, זאת אומרת אחדות שאתה עדיין לא יכול להגיד אלא כמעט שום דבר, והיא מתחילה להתפרט, להתרחב, להתפשט, להתפרק, להתגלות, הכל יהיה אותם בחינות, ואז פתאום אתה מגלה שתי בחינות שונות, שהם יהיו מחשבה ורצון. אז עכשיו אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, שמה, יש לי את המחשבה ויש לי את הרצון, יש לי שתי בחינות שונות, יש לי שתי... זה שתי קטגוריות, שבשבילי כל אחת היא בפני עצמה. אבל במקור, באיזושהי צורה, שני הדברים האלה הם אחדות אחת. כי עכשיו אני רוצה להסביר מה זה, אם תנסו לי להרהר, מה זה, לחשוב על מה זה מחשבה ולחשוב על מה זה רצון. מחשבה היא לחשוב על דבר מסוים. זה נראה לנו דבר שהוא, קשה להגדיר מה זה, אבל זה מין תמונה או איזה מין משהו שאני מתבונן בו. אני חושב על משהו. אני חושב על דברים. אני חושב על זה. זה יכול להיות משהו מאוד פסיבי, במובן של התנועה, חוץ מאשר עצם המחשבה. זה נתפס כמשהו מאוד פסיבי, זה משהו, לכן, תמיד כשמדברים על המחשבה, למשל, אתם יודעים שאריסטו תיאר את האל, זאת אומרת, האל שם זה לא אלוקים, זה כן, השלמות, המקור הכי גבוה, הוא קורא לזה מחשבה החושבת את עצמה. תראו, זה אמירה מאוד מאוד מעניינת, המשפט הזה. כן? שתומנת בחובה. הרבה אנשים ניסו להבין, מה זה נקרא מחשבה חושבת את עצמה? מה זה הדבר הזה בדיוק? מה זה אומר? בכל אופן, אתם יכולים לקבל איזה משהו, אני אומר, בחילת הדימוי, משהו מאוד מדיטטיבי כזה. מין משהו מכונס מאוד. משהו מאוד מכונס בתוך עצמו. מין פעולה שפועלת פנימה כל הזמן. מחשבה היא איזה מין תנועה פנימית, זה לא משהו סטטי, זו תנועה, אבל זו תנועה פנימית, יש בה כאילו, לכן אני אומר כאילו משהו פסיבי, זה לא פסיבי באמת, אבל המחשבה היא כאילו משהו שהוא, יש לו איזה תנועה פנימית. אנחנו, אני חושב שהיום כשמישהו קורא לשני, אתה אינטלקטואל, אומר לו משהו כזה, הוא רוצה לומר משהו כזה, כאילו, אתה רק חושב על הדברים, אתה רק מהרהר בהם, אתה רק חושב עליהם, אתה מבחוץ, אתה לא... המחשבות הן כאילו איזה מין דברים מנותקים מתוך המציאות. הן מושגיות. רגע, קשה קצת להגדיר מה זה בדיוק מחשבה. ננגיד את הרצון. מה זה רצון? רצון זה משהו אחר לגמרי. רצון זה מנוע. רצון זה פעולה. רצון זה תנועה. רצון זה לצאת. לצאת מתוך עצמך. כן? מה? להשיג?
להשיג
וכאילו. כן, להשיג. בדיוק. להשיג. כן, כן, לא, כי יכול להיות, נכון, להשיג או לדעת, כן, זה יכול להיות. תכף נראה, אבל בכל אופן זה יכול להיות להשיג. זה לא חייב להיות לגב להשיג, זה יכול להיות גם לתת. זה יכול להיות להעניק. זה יכול להיות, לא משנה מה, אבל תמיד ברצון אנחנו מרגישים את התנועה, את המעורר, יש בזה התעוררות. יפה, בדיוק. יש בזה יציאה, יש בזה פעולה, אקטיביות, נכון? זה תמיד המילה רצון, ולכן מחשבה היא, לכן אמרתי פסיביות, שזה לא נכון, מחשבה היא לא דבר פסיבי, אבל היא, יש בה איזה משהו פנימי כזה, בעוד שרצון הוא משהו אקטיבי, במובן של לצאת, לפעול, לעשות, לתת או להשיג, לתפוס, או לא משנה מה. כלומר, עכשיו, הדבר הזה הוא באמת באמת מאוד מסובך, כי למשל, אנחנו ישאל מישהו, מה זאת אומרת הוא חושב? האם הוא רוצה לחשוב? איך הוא חושב? הוא רוצה לחשוב. זאת אומרת, האם יכולה להיות מחשבה בלי רצון? אז אתה תגיד לא, בעצם לא. אני צריך, הרצון הוא כאילו התנאיה עוד לפני המחשבה. מצד שני, לא יכול להיות שמחשבה לא תחולל איזה סוג של רצון. כלומר, אתה יכול להגיד אולי לא. היא סתם מחשבה תיאורטית. אבל ברגע שהמחשבה, יש במחשבה את הכוח הזה, יש לה את הכוח, לחולל רצון. ויכול להיות שזה היה הדיון, בראשית הקבלה היה דיון בשאלה על כתר וחוכמה, שתי הספירות, כתר וחוכמה, מה קודמת למה. ו... כאילו נאמר נפלה הכרעה, לא יודע, בדברים האלה אין בית דין שמכריע כמובן, אבל זה מין התגלגלות של רעיונות, שזה הולך כתר חוכמה בינה, זאת אומרת שיש קודם כתר ואז חוכמה. ואם נייחס את הכתר לרצון, נאמר שכתר זה ספירת הרצון, אז יש פה איזו הכרעה שהראשית, כאילו, היא רצון. צריך לרצות. אז כשאדם רוצה, או מישהו, לא משם מי, זה צריך רצון, ואז הרצון יכול להביא לחשיבה. אם אתה לא רוצה, אתה לא תחשוב. עכשיו, זה לא לגמרי נכון, וכמו שאתם יודעים, אי אפשר שלא לחשוב. נכון? אתם יודעים, אי אפשר שלא לחשוב. שעושים את זה, כן, עושים את זה מצוין. כן, לא לחשוב. אז אנחנו, הקבלה אומרת ככה, חוכמה ובינה, טריין ראין דלה מתפרשין. זה ביטוי מאוד יפה, זאת אומרת, החשיבה כל הזמן, המחשבה כל הזמן עובדת, אתה לא יכול להפסיק לחשוב. מה שכן, למשל במדיטציות מסוימות, כל המטרה היא להפסיק את המחשבה, כאילו לרוקן אותה. לרוקן, השאלה אם בכלל לעשות את זה, אבל זה דורש מאמץ, או הרפיה, או זה דורש מאמץ גדול להפסיק לחשוב. זאת אומרת, כאילו לבטל את המחשבה. אבל בצורה הפשוטה, אתה חושב, אתה לא צריך להפעיל אנרגיות וכאילו מאמץ כדי לחשוב. החשיבה עובדת. ואז השאלה, האם זה נכון לומר שאני חושב בגלל שאני רוצה, או אולי המחשבה מחוללת בי כל מיני רצונות? זאת אומרת, התחלתי לחשוב על משהו ואז פתאום אני רוצה אותו. ואז יכול להיות שיצאו פה שני רצונות. יש רצון אחד שהוא נגיד הרצון לחשוב, שזה יהיה כתר, ואז יש את התוצאה של המחשבה, ואז יהיה דעת. כלומר, ודעת היא אותה התעוררות בעקבות המחשבה. זה חשבתי על משהו וזה עורר אותי. זה גרם לי לאיזה סוג של התעוררות. מה שלא יהיה, בין אם נגיד שרצון קודם למחשבה, או מחשבה קודמת לרצון, בין אם יש רצון קודם למחשבה ורצון בעקבות המחשבה, בין אם נאמר, לא משנה מה, רב קוק בא ואומר, כל אלה, כל ההתלבטויות האלה, הם תוצאה של הראשית שבה יש אחדות הרצון והמחשבה. זאת אומרת, הראשית יש בה איזה משהו שאתה לא יכול להפריד בין רצון למחשבה. למשל, ואז בעצם מה שהרב קוק רוצה לטעון, שאנחנו יכולים לחזור, אם אפשר לומר דבר כזה, לתוך אותה ראשית של רצון ומחשבה. אנחנו יכולים כאילו להתכנס, לבוא פנימה אל אותו מקום ולשרות בו. זה כאילו לבטל את אותה התפרקות, התפרטות, התרחבות, התפשטות, לחזור לראשית הזאת, שהיא ראשית הרצון והמחשבה, לגוע בה, לחיות בה, להיות בה לרגע, ואז אתה מגיע להתחלה של ההתחלות, שממנה אולי אתה יכול לעשות גם שינויים. כן, אתה יכול להתחיל לעשות שינוי בעולם, מכיוון שאתה מגיע לראשית של הדברים. אז קודם כל, לגבי העניין שרצון כתוצאה ממחשבה, אז אנחנו יודעים את זה, כמובן, זה דבר שאנחנו יודעים אותו היטב, שאדם, המחשבות שלך יכולות לשנות את הרצונות שלך. זה אנחנו יודעים בוודאות. זאת אומרת, מה זה רצונות יכולות לשנות מחשבות, מחשבות יכולות לשנות רצונות? זאת אומרת, אתה רוצה לעשות דברים מסוימים, אני יכול לדבר איתך על זה, ולהציג לך תמונה שונה, אתה לא תרצה לעשות. או אתה תרצה לעשות. כלומר, השגה מסוימת, תפיסה מסוימת, הבנה מסוימת, היא תשנה את הרצונות שלך. אתה לא תרצה דבר מסוים יותר. אני אציג לך איזו תמונה, אני אציג לך איזו תפיסת עולם, אני אציג לך משהו. כלומר, המחשבות יש להם כוח שיכול לחולל רצון, הוא יכול לשנות רצון, הוא יכול לעורר רצון. כלומר, למחשבה יש כוח חד משמעי לחולל רצון. והזכרנו את זה פעם כשדיברנו על הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, שהיא בנויה על הדבר הזה של כוח ההשפעה של המחשבה. המחשבה, אתה משנה את המחשבה, אתה יכול לשנות את התשוקות שלך, את הרצונות שלך, את הדברים. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, אתה יכול למשל לרצות דבר מסוים מאוד, ואני אגיד לך איזה נתון מסוים, אתה ממש ממש לא תרצה לעשות אותו. אתה לא תרצה, אתה תרתע מזה, זה לא... כלומר, זה יכול להיות. אבל עכשיו, איך אני משנה את המחשבה? אני צריך לרצות לשנות את המחשבה. תבינו, יש פה איזה משהו שהוא כאילו איזה פרדוקס. כי למשל, נגיד שיש לאדם, כך דוגמה, מחשבה על אוכל. הבן אדם רוצה מאוד לאכול. הוא נורא רוצה לאכול כל הזמן. הבן אדם רוצה לאכול, כל דבר שהוא רוצה, רואה הוא רוצה לאכול, ולכן האדם הזה הוא ממש ממש נורא שמן. מנסה לעשות דיאטות, לא מצליח. באים אומרים לו, תשמע, אתה לא תצליח רק בהתגברות על הרצון שלך. אתה כל כך רוצה לאכול, וזה אתה לא יכול. אנחנו צריכים לעשות לך עבודה על המחשבות. הכל במוח. הכל בשכל. ואז אני עובד איתו איזה סוג של עבודה. יש שיטות כאלה. אני לא בקיא בפרטים שלהם איך זה עובד, כן? אבל יש שיטות שהם עושים איזה עבודה שכלית, שגורמת לאדם לא לרצות את האוכל. לא לרצות, לא שהוא במצב של לרצות ולהתגבר על הרצון. שהוא רוצה את האוכל. אומר, לא, אסור, והוא מתרחק. אלא שהוא לא רוצה. אני מחולל איזה סוג של שינוי בתפיסה. התפיסה שלך משתנה, ואז אתה לא רוצה את האוכל. משהו במחשבות שלך משתנה, ואז אתה גם לא, אתה לא, זה לא מאבק כבר. שאתה עומד מול חבילת שוקולד, לפני כן היית אוכל את כולה בשנייה, ועכשיו אתה פשוט, זה לא שאתה מתגבר על עצמך והולך אחורה. אתה פשוט לא, אתה לא רוצה את זה. שינינו את הרצון, לא שינינו את הכוח הרצון שלך, כוח רצון של אחד להתגבר על רצון אחר, לא. פשוט אתה... אני שמעתי אנשים שאמרו לי דבר כזה, שהם... זה יכול להיות על סיגריות, כן? או זה יכול להיות על ממתקים. יש אנשים שאמרו לי, זוכר על מישהו שאמר לי פעם שהוא היה אוכל ממתקים וזה. והיום זה לא, הוא לא נאבק על זה. הוא לא הולך על זה. זה לא, לא, זה משהו בתפיסה, השתנה משהו בתפיסה. המחשבה שינתה מה שאתה רצה. אבל תבינו שהוא היה צריך גם לרצות להיכנס לתהליך שבו הוא יתחיל לשנות את המחשבות שבהם ישנו בסוף את הרצונות. זאת אומרת, יש פה איזה מעגל שהוא כל הזמן ממשיך פנימה. למשל, למה הוא רצה להיכנס לתהליך לשנות את המחשבות שישנו את הרצונות? כי יש לו גם איזה סוג של תפיסה, סוג של מחשבה. זאת אומרת, אתה הולך כאן זה תנועה שלא תיפסק לעולם. יש לך תפיסות, יש לך רצונות, יש לך מחשבות, יש לך רצונות, יש לך מחשבות, וכל הזמן זה הולך פנימה, פנימה. הרב קוק יאמר, בראשית יש אחדות של רצון ומחשבה. זה מין ראשית כזאת, שהיא אחדות הרצון למחשבה. כך מתחיל הרב קוק. זה המשפט הראשון. אחר כך הוא מוסיף דבר נוסף. הוא קורא לזה אחדות הרצון, המחשבה והמהותיות. זה כבר דבר גדול. זאת אומרת, הוא טוען. ברגע שאני מגיע לאותה ראשית של רצון ומחשבה, זה בעצם המהות של העולם, של ההוויה. זה המהות של העולם וההוויה. זאת אמירה ממש ממש רבת משמעות. זאת אומרת, אם אני אגיע, לי יש היום הרגשה שהמהות של העולם, או הייתי, עכשיו אני אוסיף מילה נוספת, הממשיות של העולם לא קשורה למחשבה ורצון. כן? למשל, אני יכול לחשוב מחשבות, אני יכול לרצות רצונות, אבל בסופו של דבר, יש לי שולחן מול הפנים. שזאת המשל שרוצה. למשל, אני, יש לי מחשבות מאוד עמוקות, יש לי רצונות מאוד עמוקים, אבל הקיר עומד מולי. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני בסוף אתקע בקיר. כלומר, יש איזו מציאות מאוד קיצונית, חיצונית, ממשית, קונקרטית, שהיא אדישה, והיא לא בכלל קשורה למחשבות ולרצונות שלי. זאת אומרת, היא כאילו, היא אדישה להם. היא אדישה. אני יכול לרצות, נכון? וכך אתה תגיד לעצמך הרבה פעמים, תגיד, תשמע, היו לו מחשבות טובות, היו לו רצונות מצוינים, אבל הגנטיקה שלו הייתה גרועה. תגיד דבר כזה. הגנטיקה. משהו היה בחומר, משהו היה שם בחומר, איזה... מה אתה יכול לעשות? זה משהו בגנטיקה. או, אני יודע מה, היו לו מחשבות ורצונות וכו', אבל הוא היה בתוך הקשר, אני יודע מה, הוא עמד על אי בודד והמים סחפו. אני אומר, לא יודע מה, הוא בים. כאילו, בסדר, המחשבות הן מחשבות. זה רוחניות, זה בנפש, אבל המציאות היא משהו אחר, היא משהו קונקרטי, היא משהו... שהוא אדיש לו מה הקשר כאילו בין שני העולמות האלה. אז תמיד אנחנו אומרים, לא, תשמע, יש השפעות, יש קשר במקרים מסוימים, אדם כשהוא רוצה מאוד, הוא יכול לקבל כוחות חזקים, אדם כשהוא חושב דברים, הוא יכול פתאום, אולי אתם יודעים, יש אנשים שעושים מדיטציות, והם יכולים להאט את קצב הלב שלהם, ואת יש כל מיני השפעות, אתה יכול לגוע בנקודות מסוימות של מפגש עולמות, אבל בסך הכל המציאות היא, 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 היא חיצונית. ובא כאן הרב קוק ואומר, לא, ברגע שאתה מגיע אל מקור האחדות הזה, אתה נוגע בו, אתה פתאום חש שאותה דיכוטומיה בין מחשבה ורצון, שמתגלגלת אחר כך לדיכוטומיה שבין רוח וחומר, שימו לב שזה כאילו השלב הבא, גם הדיכוטומיה של רוח וחומר, של נפש וגוף, גם היא הולכת ונעלמת, והגוף, החומר, החיצוני, האדיש, הקונקרטי, מתגלה כמדרגה נמוכה של הרוח. אתם מבינים מה קרה פה? זאת אומרת, כולם מדברים על אחדות ההוויה, על אחדות של נפש גוף, על אחדות, על אורגניזם שהכל מאוחד. בסדר, אבל אומר רב קוק, תבין שאם אתה רוצה להגיע לאחדות הזאת, או לחוויית האחדות הזאת, אתה צריך להתחיל במחשבה וברצון, וזה בסוף יקרים גם לנפש גוף, רוח חומר, או כל הדברים האלה. זאת אומרת שבסופו של דבר, יש כאן איזו שאיפה של איש הרוח, בוא נאמר כך, שעומד מול מציאות של פירוד, של עולמות שונים, מציאות של גוף ורוח, של רצון וחוכמה, של לא משנה, כל המציאויות שאנחנו עומדים מולם, יש לו שאיפה, וזה הרב קוק מבטא אותה בצורה כל כך עמוקה, לא להיות בפירוד הזה, אלא לבוא לראשית שלו, ששם הכל היה באחדות. לגוע במהות, זה אומר לגעת במקום שממנו משתלשלת גם המציאות, מה שאנחנו רואים לגבר, נגיד, זה מציאות, זה דבר שהוא רק מציאות, זה דבר שהוא הוא קונקרטי, הוא חומר, הוא ריק, אין בו תודעה, הוא סתם אלקטרונים. כלומר, זו התחושה שלנו. ובמקביל, אנחנו נמצא את החוכמה ואת הרצון כדברים רוחניים, וגם הם מפורדים לנו. אומר רב קוק, כשאתה נכנס פנימה ברוח שלי, אני חש, הוא אומר, שבעצם הכל אחדות אחת, הישות, והרצון והחוכמה והממשות והמהות, כל הדברים האלה הינם בעצם אותו דבר. זאת אומרת, כל הפירוק הזה של המציאות בין משהו שהוא רק יש, רק חומר, רק גוף חסר תודעה, ותודעה מצד שני, ובתוך התודעה כל מיני חלוקות, כל הדברים האלה הם רק תוצאות של ירידת העולמות, נפילת העולמות. ואנחנו יכולים על ידי תהליך תודעתי, רוחני, לא תודעתי, זה לא שוב, זה לא מחשבה, כי זה גם הרצון שלי צריך להשתנות, כל האישיות שלי, אולי הגוף שלי, אני לא יודע מה, אנחנו יכולים להגיע כאילו לחזור אחורה לאותו מקור, ולשקוע באותו מעיין ראשוני של אחדות, וממילא כשאני בא לתוך המציאות, היא כבר לא נראית בעיניי נפרדת, של נפרדות, של חומר ורוח, של רצון וחוכמה וכן הלאה וכן הלאה, אלא אני רואה אותה כמציאות אחדותית אחת. הכל נתפס באיזה סוג של מפגש, לא יודע, אחדות אחת. מה התוצאה של חוויית האחדות הזאת? התוצאה היא כמובן האפשרות להשפיע על המציאות. זאת אומרת, ברגע שאתה נגעת בנקודת האחדות, אתה יכול על ידי משפט שאתה אומר, שהוא לא משפט ריק, אלא הוא כל כולו רצון, כל כולו עוצמה וכולי, אתה יכול להשפיע על המציאות. וזה המושג תפילה. תפילה היא ביטוי של רצון, של מחשבה ורצון בצורה כל כך עמוקה, שיש לכוח לשנות את המציאות הקונקרטית. אתם מבינים למה? עכשיו, זה לא שיש לי כוח שאני עומד, כן? למשל פה, כן? אני עומד פה, כן? ויש לי פה כל מיני רצונות, ופה יש לי איזו מציאות. עכשיו, איך בדיוק אני אשפיע עליה? איך אני פה יכול להשפיע על המציאות הקונקרטית הזאת? מה לי ולה? כן? אני עומד מול קיר, מה, איך אני יכול להזיז את הקיר הזה? זה קיר, זה, זה קיר שעומד מולי, אני יכול לרצות מפה ועדונה חדשה, וזאת כמובן החוויה שלך, כן? אנחנו לא סתם חווים את זה. הרצון שלי הוא רצון שלי. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, כשאני רוצה משהו, אפילו בקושי אני משפיע על, 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 על עצמי, הקל וחומר שאני אשפיע על, על הקירות שבחוץ. כן? אומר הרב קוק, אבל אם אנחנו נגיע למקור של האחדות, ואז אני מגלה שבעצם יש פה, מה זה הקונקרטיות הזאת? המושג ממשות חושית, כן? שהוא כותב פה. מה זה הדבר הזה? מה, מה? מאיפה זה צץ? מאיפה זה מגיע? כן? אז התפיסה הפילוסופית, תגיד, תשמע, יש צורה ויש חום. יש צורה ויש חום. עכשיו, גם זה, מי שבודק, בוחן את אריסטו, יודע שהמילה חומר אצל אריסטו היא דבר כל כך אלופילי. כי החומר בהתחלה הוא מין משהו היולי, זה בכלל לא חומר, זה בכלל לא חפצה, זה רק מצע שהצורות באות אליו, זה משהו לא לגמרי ברור. אבל בגדול, יש צווי עולמות, יש שני עולמות, חומר ורוח. וזהו, אין מה לעשות, זאת אומרת, אתה לא יכול, אין אחדות, אין דבר כזה. החשיבה הזאת שהרב קוק מביא אותה, היא לא מקבלת את השני עולמות האלה באופן טוטלי. במציאות כמובן, כן, נו, אם אין קמח, אין תורה, זאת אומרת, צריך גם קמח, אדם שיכול להיות איש רוח נהדר, אם לא יאכל ארוחת בוקר, אז הוא פשוט לא יוכל לחשוב, וזה עוד כל מיני דברים כאלה פשוטים שכולנו יודעים. אומר, לא, באמת, באמת, כל מה שאנחנו רואים פה, זה לא נכון התמונה הזו. זה לא שיש פה איזה עולם רוח, ועולם נפש, ופה יש מחשבה, ופה יש רצון, וכאן יש איזה ממשות, ובכלל, כל דבר עומד בפני עצמו, כי מושגית באמת, כל דבר הוא בפני עצמו. כן, בסדר, אתה רוצה דברים, יפה. אתה רוצה, גם אני רוצה, אז מה, מה זה? זה רצון, יש לך מחשבות, יש לך רצון, יש לך רוח. מה זה קשור? הוא אומר לו, הכל בעצם, בעצם, בעצם זה מין שלבים, הכל רק ירידת העולם וכן הלאה, עד שאנחנו מגיעים פה לאחדות. באחדות הזאת של מחשבה, רצון ומהות, כן? היא בעצם אומרת שכל מה שאתה רואה פה, זה הכל רק בחינות שונות של אחדות אחת, זה רק התבטאויות שונות של אותך. ולכן, כשאתה מתפלל, מה זה תפילה? תפילה זה איזה מין מקום שבו אתה מבטא את הרצון, את הרוח. אתה מגיע לפה, אין שום בעיה, שום בעיה, ברכות כמובן, כן? לשנות את המציאות הממשית. אין בעיה באופן תיאורטי, כלומר, באופן עיוני, לא תיאורטי, באופן עיוני. אין בעיה. ולכן, החלום הזה של אחדות הנפש גוף, אם נתחיל בנפש ובגוף של האדם הפרטי, זה לא חלום, זה לא מיסטיקה מנותקת או כל מיני מחשבות אפשר. יש דבר כזה, יש דבר כזה שאדם, המחשבות שלו, הרצונות שלו, יש להם כוח רוחני, יש להם כוח, יש להם ממשות ריאלית, כן? והמציאות היא גימין ממשות ריאלית, ויכולים לנגוע אחד בשני, יכולים, יש השפעות, והכל בעצם מזיז אחד את השני. כמובן, כמובן שזה הדבר, החלום הכי גדול של האדם. החלום הכי גדול של האדם זה שהרוח, כן, הרצון, הרוח, תשפיע על המציאות. מה האדם רוצה יותר מזה, נכון? שאני ארצה דבר מסוים, ושהוא יקרה, נכון? כל הרצונות הכי גדולים, כן? שהרצונות, השאיפות שלנו, השאיפות הכי גדולות שלנו, שהן יתממשו. המציאות היא שלה, הם לא מתממשים. למה? מכיוון שהמציאות היא אדישה, היא קשת עורף. היא לא נענית לרצון שלנו. עד כדי כך, שאנחנו מרגישים את זה בתוכנו, אנחנו לא צריכים לרוץ לקירות בחוץ. בתוכנו אנחנו חשים. יש לפעמים רצונות טובים, יש לה הרבה דברים טובים. ונתקע באיזה סוג של עיקשות של המציאות של הנפש שלנו, של הגוף שלנו. גוף לא רק במובן הפיזי, שיש לנו מגבלות גופניות. אני רוצה לעוף באוויר, אני לא יכול, אני נופל. טכני, אני משהו כאילו טכני. זה לא זה, זה יש לנו גם מגבלות של, של הביולוגיה, של הכימיה שלנו, אני יודע מה, לא יודע. יש אדם שרוצה להגיע לכל מקורות גבוהים, אבל הוא לא יודע, הכימיה, לא יודע, הגוף, יש בעיות של הגוף, יש בעיות, הוא רעב, לא יודע. זאת אומרת, הוא פשוט רעב, או שהוא נמשך לדברים מסוימים, כמה, לא יודע, זה יכול להיות דיכאון, אני יודע, היום אומרים שדיכאון תלוי באיזה חומר במוח, אני יודע מה, אז מה תעשה, לא יודע, זה הכימיה שלך. אם יש לך יש פחות חומר, יותר חומר, לא יודע שם משהו יותר. מה אתה עושה? מה קורה לאדם שיש לו, בבעל התניא קורא לזה, אדם שהוא מצונן בטבעו, לא, אומר, אדם אסור לו להיות ביקורתי על חברו, כן? כך הוא אומר. כי הוא אומר, אתה לא יודע, יש אנשים שולחים בשוק, והם, לא, שום דבר לא מעורר אותם, שום דבר לא מרגש אותם, שום דבר לא, לא, לא מסעיר אותם מבחינת התשוקה שלהם וכו'. יש אדם אחר שכל דבר פשוט, משגע אותו, מסעיר אותו, מגרה אותו, מפעיל אותו. כן? אז הוא אומר, איך הראשון יבין בכלל את השני? זה לא אומר לו כלום. השני, הוא אומר, אתה לא יכול, אתה לא יכול לשפוט את האדם האחר. ההתעוררות של כל אדם היא שונה. למשל, יש כאלה שטוענים שתחושת כאב, זה גם דבר מאוד מעניין. תחושת כאב היא משהו סובייקטיבי. זאת אומרת, שני אנשים, תדקור אותם נגיד, תדקור שני אנשים. ברור שכל אחד זה כואב, אבל תחושת הכאב, יש כל מיני מדידות שמראות שיכולה להיות שונה. קשה למדוד כאב, אבל אני אגיד שמצליחים למצוא איזה מדד אובייקטיבי או משהו. טוענים את זה באופן מחקרי, שתחושות הכאב הן שונות. זה תלוי תלוי בפיזיקה שלך, בביולוגיה, לא יודע. מעבר המלחים בדם, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה משפיע. זרמי החשמל שזורמים מהאצבע למוח, כזה, לא יודע. יכול להיות, יכול להיות תלוי בהסחת הדעת, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אני לא מתמצא במחקר הזה, אבל בכל אופן, יש דברים שקשורים בגאולה. אני אומר, השאיפה שלנו תמיד זה שהרצון שלנו והשאיפה הגדולה היא תהיה כזאת שהיא תוכל להשפיע קודם כל עלינו, על המציאות שלנו, ואחר כך אולי על המציאות החיצונית, כולנו רוצים, אני יודע מה, להזיז את הקיר, כן? לדחוף קירות, להפיל קירות, אתה יודע, לבנות דברים, כן? אז אומר רב קוק, כל השאיפות האלה הן רציניות ביותר, אין שום בעיה, אתה תעשה את זה. מתי תעשה את זה? לא היום, באחרית הימים, אתה תוכל לעשות את הדבר הזה. למה? כי אז הוא אומר, יש לו במקום אחר, אחד אומר, שהאדם אז יוכל להיות כמו קונו שבורא עולם, בורא את המציאות באומן. מה זה? ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אז איך היום הוקים יור ויור ויור? מה זה? צריך לוקח זמן עד שעושים את האור, לא יודע, פוטונים, זזים, הולכים. הוא אומר לו, ויאמר אלוקים, יהי רקיע, יהי רקיע, יהי רקיע. זאת אומרת, יש הצדיקים, לעתיד לבוא כל אדם, כמו שאומר כאן בקטע, יהיו במצב שיהיה להם במידת קונם. מה זה מידת קונו? שבורא ואומר, מה זה אומר? שאין שום פירוד בין הרצון לבין הביצוע. זאת אומרת, כמו שאין שום, כמו שאתם יודעים, אין מרחק גדול בין הרצון שלך להזיז את היד לבין הזזת היד. אנחנו היום מודדים את זה במיליסקנד, לא יודעים בדיוק כמה, אם יש זה לוקח 10 מיליסקנד, כן, מההוראה מהמוח עד שזה יד זזה. יש מדידות מדויקות, יודעים כמה זמן זה לוקח עד שהפקודה עוברת מהזרמים במוח ליד וחוזרת. זה נמדד היום, יודעים בדיוק את הזמן, אבל בכל אופן אתה מרגיש שזה באופן פשוט וטבעי. ברוך השם, אדם מרגיש לו את זה. אני מניח שאדם, למשל, שיש לו חס ושלום איזה בעיה ביד, הוא מרגיש שזה לא פשוט בשבילו לעשות את הדבר הזה, אבל אדם בריא, הוא רוצה, הוא מזיז את היד, הוא אומר, כשנהיה בריאים, אנחנו נרצה, אז איזה קיר יזוז, מה משנה? מה, אנחנו, הכל אחדות, הכל, זאת אומרת, המחשבה, הרצון, העולם, המציאות הממשית, הכל מתחבר אחד בשני. אבל שעה קצת מאוחרת, אני רק אגיד מילה אחת, מה זה קרני פראונהופר, ואנחנו נמשיך בפעם הבאה. אם כן, כאן הוא קורא לזה פראונהופר, או לא יודע, אבל זה פראונהופר. היה איזה מדען גרמני במאה ה-19, שגילה את הנושא של הספקטרום, אני לא יודע אם אתם מכירים את הרעיון הזה, שכשמדליקים חומר מסוים, ורואים את הספקטרום שלו, או כשמקרינים אור מסוים על הקיר, יש בספקטרום שנראה על הקיר או על המסך, יש מדי פעם קטעים אפלים, כאילו שערות כאלה, באזורים מסוימים בספקטרום שהם לא מוארים, לא מוארים. הוא גילה את הדבר הזה, ומכאן הוא הגיע לדבר עצום. הוא הגיע לדבר שאתה, כל חומר יש לו משהו טיפוסי. אתה רואה, אתה תדליק איזה חומר, אתה תבעיר אותו, האור שיבצר יהיה טיפוסי לו על ידי הקווים האפלים האלה שיבצרו כשאתה תצלם את זה ותראה את המסך, את הספקטרום שלו. ככה אנחנו למשל יודעים ממה עשויים כוכבים. כן? הכוכבים יצאים לך גדול, אף אחד לא נסע לשם, אבל אנחנו בודקים בסך הכל את הספקטרום לפי הקווים האפלים, אנחנו יודעים בדיוק ממה עשויים, מתברר שהם עשויים לחומרים בדיוק כמו שלנו. זאת אומרת, אין ביקום חומרים אחרים, אני יודע, בין איזה מימן, פחמן, מגנזיום.
הכוכבים שבוערים הם די פשוטים.
כן, כן, טוב. אבל מה יש שם? יש שם מימן.
יש
כוכב
מסובך
כמו כדור
הארץ, שהוא לא
בוער. בסדר, נחכה ונראה, נגיע גם אליו. בינתיים אני אומר. אז זה קרני פראונהופר הזה. עכשיו, כמובן, זה נורא מעניין לראות למה הוא מתכוון פה, כשאומר פראונהופר, איך כל אחד מאיתנו הוא מין קו פראונהופר כזה. וזה נראה בעזרת השם פעם הבאה. אני הולך לשתי דקות, בסדר?
אני הולך לשתי
דקות. אתה הולך? אז בוא נלך יחד לשתי דקות.
נכון. וגם ערבים? מה, כל הערבים האלה? מיושב.